היום נלמד דף סמך ב', נתחיל מסמך א' ומב' למטה במשנה. שבעה סמנים מעבירים על הכתם. יש שבעה סמנים שידוע ונראה אחר כך שחייבים לעשות אותם לפי הסדר, להשתמש בהם לפי הסדר, לחבס. אם מחבסים בגד יש כתם ומחבסים עם שבעת הסמנים. אם זה דם זה בטוח ירד עם שבעת הסמנים האלו. השבעה סמנים מעבירים על הכתם. רוק תפל, אוקיי, זה רוק בלי טעם, נגיע לפרש את כל הדברים בהמשך. מי גריסים, שגם נפרש בהמשך, מרגליים, ונטר, ובורית, כמוניה ואשלג. אוקיי, כל מיני חומרים שאפשר אם משתמשים בהם, הכתם ירד. ההתבילו, אם מטבילים את את הבגד לפני, אוקיי, אז יש כתם בבגד. אנחנו רוצים לטהר את הכתם. איך מטהרים? אז בעיקרון, יש שאלה בכלל, אם יש טומאה בלועה בתוך חפץ, אם זה בלוע, אז אולי זה כבר בטל ולא נחשב, כי זה לא ירד. אז כל עוד לא כיבסו, הרי זה לא נחשב בלוע, כי בעצם זה עדיין נמצא שם. אחרי שכיבסו וזה לא יורד, אז זה נחשב טומאה בלועה. אז למה משמשים בסמנים? קודם כל משמשים בסמנים כדי להוריד את זה, כדי שבעצם אחרי שאני, בוא נגיד שעדיין נשאר משהו, אבל אם ככה אני כבר הורדתי את העיקר, וזה כבר בטל, בוא נגיד, אוקיי? אז אם יש לי כתם, וזה יורד ועוד דהה, כאילו כבר הרבה יותר בהיר, אז הכתם כאילו בטל. עוד דבר שאנחנו משמשים בסמנים, בגלל שידוע ששבעת הסמנים האלה מורידים כתם של דם, אם זה לא יורד בכלל, אז ידוע שזה לא דם, ואז אפשר להגיד לא רק שהבגד לא צריך להיטהר בכלל, לא צריך תפילה במקווה, גם האישה מותרת לבעלה. אם נגיד שזה רק בטל, אז כאילו שזה דם, אבל עדיין כאילו זה היה שם או זה נשאר שם קצת, אז אנחנו יכולים להגיד, בסדר, זה טומאה בלועה, אפשר כבר לטבול את זה במקווה, כאילו זה כבר החשיבות של הכתם בטל. אז מה אם נטבילו את הבגד בלי לחבס? ועשה על גביו טהרות, השתמש, כן, הבגד נגע בטהרות, העביר עליו שבעת הסמנים ולא עבר. Okay, ואז בעצם הטבילו לפני שכיבסו. העבירו את שבעת הסמנים אחר כך, ושום דבר לא קרה. הרי זה צבע וטהרות, טהורות, אז הכל בסדר, כי זה מוכח שזה בכלל לא היה טמא מלכתחילה. ואין עוד צריך להטביל. עבר או שדיהה, אבל אם הכתם עבר אחרי שכיבסו או נהיה בהיר יותר, הרי זה כתם וטהרות טמאות, וצריך להטביל. אז צריך לה, כאילו מה שהוא נגע בו היה טהור, הבגדים נגעו בו היה טהור, סליחה, טמא, וצריך להטביל את הבגד. עכשיו המשנה מתחילה להסביר מה הם כל החומרים האלו. איזה הוא רוק תפל? כל שלא טעם כלום. זאת אומרת, לא טעמת כלום באותו יום, אז הרוק, זה משהו שאפשר להשתמש ברוק הזה כדי לנקות. מי גריסים, כן, זה סוג, דברים פרימיטיביים כדי לחבס, כן? מי גריסים זה לעיסת גריסים של פול חלוקת נפש. זה פול שהתחלקו לבד, והוא לועס אותם, והם מעורבים יחד עם הרוק. מרגליים שחמיצו. כזה, לפי הרמב״ם זה אחרי שזה כבר שעה שלושה ימים, וצריך לקסקס שלוש פעמים לכל אחד ואחד, אוקיי? הם לא ממשיכים להסביר את כל השאר. לאלו נגיע בגמרא. אז צריך לחסקס שלוש פעמים לכל אחד ואחד. כל סמן צריך ממש לשפשף שלוש פעמים כל אחד. הבירן שלא כסדרן, או שהעביר שבעה סמנים כאחת, לא עשה ולא כלום. זה מה שאמרתי, הסדר חשוב. חייב לפי הסדר, ואסור לה, כאילו, אם עושים הכל ביחד, זה לא אומר כלום. זה לא, שוב, זה לא אינדיקציה לשום דבר. תנה. עכשיו הגמרא מתחילה עם ציטוט מברייתא, נטר אלכסנדרית ולא נטר אנטיפטית. היו שני סוגים של נטר, וזה היותר חזק בא מאלכסנדריה, וזה הנטר שעליו מדברים. יש כאלה שאומרים שנטר זה מנטרן, okay, שזה סודיום קרבונט. שוב, אני לא אוכל להסביר את כל הדברים בדיוק מה הם וזה, כי לא ברור בדיוק מה כל הדברים האלה. נראה גם לגמרא לא היה בדיוק ברור. בורית, אמר רב יהודה, זה אוהלה. זה איזשהו צמח שצומח באזור השרון, קוראים לזה אייס פלנט. אוקיי, זה גם קשור לנטרן איכשהו, סודיום קרבונט אומרים. אוקיי, אז זה אוהלה. אז הגמרא שואלת, והתניא, הבורית והאוהל. כאילו זה, כאילו הם שני דברים שונים. אלא מה בורית? כבריתה. אוקיי? שזה סולפר. גופרית. ורמיני. אבל יש קושי, כי כתוב, אוקיי, עכשיו אנחנו בהקשר אחר לגמרי. יש לנו ברייתא שמדבר על במה יש קדושת שביעית, באיזה דברים. אוקיי? והם אומרים כאן, הוסיפו עליהן, לכל הרשימה שהיה קדושת שביעית, הלביצין והלאונין, הבורית והאוהל. ואי בורית כבריתה, מי לשביעית? כאילו, אם נגיד שבורית זה כבריתה, שזה גופרית, הרי גופרית לא יכול להיות לה קדושת שביעית. למה? והתנן זה הכלל. כל שיש לו עיקר, יש לו שביעית. כל שאין לו עיקר, אין לו שביעית. זה לא דבר שצומח, כאילו זה בא מהאדמה, אבל זה לא משהו שצומח, ושיש לו שורשים, ולכן, אלא מאי בורית או עלה. אז חוזרים לעניין זה, שבורית זה או עלה. אבל שוב אומרים, והתניא, הבורית והאוהל, אז מה אומרים? צ'חי גבנה או עלה. זה שני סוגים שונים של האוהל. כמוניה, אמר רב הודה, שלוף דוץ. Okay, שלוף דוץ זה כאילו לשלוף ו... כן, להחזיר, כן? זה משהו מוזר, לא בדיוק ברור מה הכוונה כאן, שלוף דוץ, אבל כך כנראה היה איזשהו משהו שקראו לזה שלוף דוץ, ואיזשהו סוג מסוים של משהו שכנראה צומח באדמה, וקוראים לזה שלוף דוץ. ואשלג, אמר שמואל, שאלתינו לנחות הימה, ואמרה אשלג אשמה. ומי שכך כאילו רואים שהם גם לא ידעו, כן? אז הוא הולך לאלו שהנחות הים התמיד הם אלו, כן, אלו שיורדים לים, הם אלו שיש להם את הידע, כי הם מבחינה שפות, כי הם, או מילים לא מובנות, כי הם מכירים הרבה אנשים שבאים מכל מיני מקומות, והם אומרים שכך קוראים לזה, ומי שכך בין ניקווה מרגניטה, אפשר למצוא אותם בין המרגליות, ומאף כאילו הוא ברמצה דפרסלה, ומוציאים אותם עם איזשהו מזלג של ברזל. כאילו זה בתוך הקליפות של המרגליות. הדבילו ועשה. אוקיי, עכשיו אנחנו חוזרים למשנה, הם הדבילו והשתמש בתארות, אחר כך כיבס, ואז רואים שזה נשאר, אז אנחנו אומרים שזה צבע. תנו רבנן, גמרא מצטטת ברייתא. העביר עליו שבעה סמנים ולא עבר. צפון ועבר תרותיו טמאות. אז הם אומרים, אם אחרי שבעת הסמנים זה לא עבר, אבל אז השתמש במשהו שקוראים לזה צפון, שמסבירים זה סוג של סבון, וזה כן עבר, הרי תרותיו טמאות. כלומר, רואים שזה באמת דם. אז הגמרא אומרת, צפון... צבע נמי מעבר, זה לא ברור, כי צפון גם מעביר צבע, זה לא מוכיח שזה בטוח דם. אלא, לכן הם אומרים, כנראה הברייתא משובשת, גם אם לא עבר ידי שבע סמנים, אז כנראה שזה לא דם, לפי מה שאמרנו עד עכשיו. אלא, קוראים ככה, העביר עליו שישה סמנים ולא עבר, העביר עליו צפון ועבר, תרותיו טמאות. שאם העביר השביעים מתחילה, שם עבר. וזה רק אם הוא לא העביר את כל הסמנים. כי אז אפשר להניח שאולי אם הוא היה מעביר את השביעי, זה היה יוצא מההתחלה. ולכן הם אומרים, אם שישה והצפון, אז זה כאילו שבעה. תניה אידך, עוד ברייתא. הביאו עליו שבעה סמנים ולא עבר. שנען ועבר, תרותיו תורות. אם הוא הביא שבעה סמנים זה לא עובר, אז הוא שוב מעביר שבעה סמנים, וזה עובר, אז לא משנה, עדיין התרותיו תורות. כי מה? כי זה לא ירה בפעם הראשונה, ואז רואים שזה באמת דם. אז זה באמת לא דם. אמר רבי זרע, לא שנו אלא התארות שנעשו בין תחבוסת ראשונה לשנייה. אבל תארות שנעשו אחר תחבוסת שנייה, תארותיו תמאות שהרי הקפיד עליו. כאן אנחנו פתאום מכניסים איזשהו עניין אחר לסיפור. עד עכשיו הבנו שאם זה לא יורד על ישיבת הסמנים, הרי זה סימן שזה לא דם אלא צבע. אבל עכשיו נלמד שבעצם זה לא ברור שזה לא דם, אנחנו פשוט יכולים להניח שזה לא דם. אבל אם יש לנו אינדיקציה אחרת שאולי זה דם, אז אולי משום ספק אנחנו צריכים לחשוש. עכשיו, מה קורה כאן? מה האינדיקציה כאן? אז קודם כל זה יראה בפעם השנייה. ויש משהו נוסף שהוא הקפיד עליו. כלומר, הוא רצה להוריד את הקטן. זה שהוא רצה להוריד את הקטם עם השבעה סמנים, בגלל ששבעה סמנים ידועים שהם מורידים דם, אז זה מוכח שהוא עדיין חשש שזה דם, ואם רואים שהוא בעצמו חשש שזה דם, אז לפי זה אנחנו צריכים לדאוג שבאמת אולי זה דם. ואם כן, אנחנו מחמירים ואומרים, אוקיי, אז הקפיד עליו ועבר. בגלל שהוא הקפיד עליו וזה גם עבר, הרי אנחנו נדון בו שזה אסור מדרבנן, ואולי צריכים עדיין לחשוש שזה דם. כך אומר רש"י שזה בעצם חומרה כאן, אוקיי? אבל הרמב"ן אומר שבעצם, אז שוב, זה כאילו, בואו נגיד, יש שתי אופציות. או להגיד שאפשר להניח שזה צבע, אבל אנחנו מחמירים כאן בגלל שהוא מראה שהוא מקפיד. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שבאמת אנחנו לא היינו בטוחים. רוב כתמי דם יורדים עם שבעת סמנים, אבל מיעוט כתמי דם לא יוצאים. ולכן, ברגע שהוא בעצם, אוקיי, ואני הולכת לפי פירוש הרמב"ן, לכן בעצם, אם הוא מקפיד, מה קורה? בדרך כלל אנחנו אומרים שרוב הכתמים יוצאים בקיבוס. אם זה לא יצא, אז אנחנו מניחים שזה צבע. או שזה דם שהוא ביטל, כאילו הוא לא חושב שזה חשוב כבר, כן? הוא כבר ביטל את זה. לכם טובלים, התפילה מועילה בגלל הביטול, זה מה שאנחנו קוראים טומאה בלועה, אוקיי? שבעצם אם זה בלוע זה כבר בסדר, אבל אם הוא מקפיד, וזה בעצם יורד אחרי שהוא מקפיד, כן? אז רואים שזה לא היה בטל, זה לא נחשב אפילו טומאה בלועה. ולכן, כל התארות בעצם נחשבים טמאות. אמר לרבי אבי לרב אשי, מי די בקפדת על ימלטה? הוא שואל, מה פתאום אנחנו עושים את זה לפי, האם אדם מקפיד או לא? Okay, בוא נגיד שאני לא הסברתי את כל מה שהסברתי לפני דקה. הוא אומר, מה הקשר? או שזה יורד וזה דם, או שזה לא יורד וזה, כן, או שזה לא, אם זה לא יורד בפעם הראשונה, הרי זה טומאה בלועה וזה לא בעיה בכלל. אז אמר לי, אין, רב אשי אומר, לא באמת זה תלוי בקפידת האדם, דתניא, איך אנחנו יודעים? רבי חייא אומר, דם הנידה ודאי, okay, כאן לא מדברים על כתם, אלא דם נידה ודאי על בגד, כלומר בואו נגיד האישה נגבה את עצמה עם בגד, ויש דם נידה, מעביר עליו שבעה סמנים ומבטלו. כן, הוא יכול לבטל את זה אחרי שהוא, כן, אפילו אם נשאר קצת קטם, אחרי שהוא עביר שבעת הסמנים, הוא יכול לבטל. ומה? הדם נידה הוא, הרי זה דם נידה ועדיי. איך אפשר להגיד את זה כך? אז אמא בקפדת על ימלטה, מכאן אפשר ללמוד, שבאמת זה תלוי האם הבן אדם מחשיב את זה או לא. אם הוא לא מקפיד, הרי אנחנו קוראים לזה שוב, טומאה בלועה, אם זה בלועה, הרי זה לא נחשב בכלל. אז החנמי, בקפדת על ימלטה. לכן גם כאן אנחנו נעשה את זה לפי, אם הוא מקפיד והוא עדיין מנסה להוריד את זה, זה אומר שהוא לא רואה את זה כטומאה בלועה. תנן התם. חרסים, עכשיו אנחנו מביאים משנה, נראה לי זה כלים, כן, במסכת כלים. חרסים שנשתמש בהם זב. יש חרסים שהזב משתמש בהם, שבלעו משקים ונפלו לאוויר התנור. הם בלעו משקים מהזב, והם נפלו לתוך אוויר התנור. עכשיו יש טומאה בלועה כאן. והוא סק התנור, הם הסיקו את התנור, התנור תמה, שוב, תנור זה כלי חרס, מה שנכנס לאוויר כלי חרס מתמה, המשקים של הזב, שוב, יש משקים שונים, אבל נדבר עוד דקה, כן, יש משקים שיוצאים מהזב המעיינות שלו, שנחשבים אבא תומה, ויש משקים אחרים, שבדרך כלל לא מתמים כלים משקים, אבל חכמים החמירו במשקים שהם יתמאו כלים, ואם כן, זה תומה מדרבנן, אם לא מדובר על המשקים שיוצאים מהזב, שהם מתמים אבא תומה, אז הם רק מתמאים מדרבנן. אוקיי? אז נדבר על זה בהמשך. אבל עכשיו, כן, אז שוב, המרגליים של הזב, הרוק וכולי, הם אלו שהם אב התומה. דברים אחרים, כמו דם מכה שלו, זה נחשב רק תומה מדרבנן. אז שוב, חרסין שנשמש בהם זב שבלעו משקין, אז זה תומה בלועה עכשיו, ונפלו לאוויר התנור, והוא סק התנור, התנור תמי. אם הוא סק התנור, אז מה קורה? כמו בקשרות, אנחנו יודעים, כן, זה מוציא את מה שבלוע בתוך. שסוף משקה לצאת, בגלל שהמשקים יצאו בסופו של דבר על ידי העסקה, הרי זה כבר מתמה. אמר ריש לקיש, אבל כאן יש לנו מחלוקת, ריש לקיש ורבי יוחנן במה מדובר. לא שנו אלא משקים קלים, אבל משקים חמורים תמה אף על פי שלא עושה קטנו. הוא אומר, זה שהתומעה בלועה רק אם מוצאים את זה, זה מתמה, זה רק אם נדבר על משקים מדרבנן. אבל משקים שהם משקים דאורייתא, שזה המעיינות של הזב, המרגליים, הרוק וכו', אז הם יתמו אפילו אם לא הוסק התנור. זאת אומרת, אם הם תומה בלועה, הם גם מתמאים. אם זה תומה דרבנן, אז שוב, אם זה תומה מדאורייתא, זה לא אם זה יכול לצאת על ידי הדחק, כלומר, יש דרך להוציא על ידי הסקת התנור, אז זה יתמה אפילו אם לא הסיקו את התנור. אבל אם זה תומה מדרבנן, אז אפילו אם זה יכול לצאת על ידי הדחק, זה רק נחשב תומה מתמה אם באמת מוצאים אותו, אם זה דרך כן, הסקת התנור. רבי יוחנן אמר, אחד משקים קלים ואחד משקים חמורים, אם הוא סק התנור, אין אילו לא. הוא אומר, לא, תומה בלועה זה היתר גורף, אפילו אם אפשר להוציא את זה ידי הדחק, רק אם באמת מוציאים את המשקין, אז הם לא נחשבים בלועים. אבל אם לא, הם נחשבים בלועים. עכשיו נביא כמה קושיות נגד רבי יוחנן, ואז, סליחה, של רבי יוחנן נגד ריש לקיש, ואז בסוף נביא אחד נגד רבי יוחנן. אי תביא רבי יוחנן לריש לקיש. בואו נראה מהמשנה. התבילו, ועשו על גביו טהרות, והעביר עליו שבעה סמנים ולא עבר, הרי זה צבע וטהרותיו טהורות. ואין צריך להטביל. אז מה רואים כאן? שיש תומעה בלועה שיצא פעם שנייה, נכון? כאילו, יצא אחר כך, כן? אז שוב, הוא הדביל, עשה טהרות, ואז העביר עליו שבעה סמנים ולא עבר. אז זה תומעה בלועה. ומה אנחנו אומרים? הרי זה צבע וטהרותיו טהורות. כן, גם אם נגיד שזה היה דם, זה לא מתמה. כן? כאילו, אם יש ספק, האם זה דם או אם זה צבע. אז יש ספק שאולי באמת זה היה דם. ודם זה מדאורייתא, ומה רואים? כשזה בלוע, זה לא מתמה. ואם תומה בלועה, שיצא על ידי הדחק מתמה, היו צריכים לחשוש מספק ששמה אולי זה דם. ובאמת, כן, ואז צריך לחשוש. אם זה באמת דאורייתא, אז צריכים להחמיר בעניין הזה. ולפי רבי יוחנן זה די ברור, כי אמרנו תומה בלועה, אף פעם, כן, לא משנה אם זה דאורייתא או דרבנן, הרי זה לא מתמה. אז אמר לי, ריש לקיש עונה לו, הנח לכתמים דרבנן, הרי כתמים דרבנן, ולכן אנחנו לא צריכים להחמיר, זה לא נידה ועדה, זה רק כתם. בגלל שכתם בכלל דרבנן, אז לא צריכים להחמיר. עוד קושי של רבי יוחנן, והתנא רבי חייא, דם הנידה ודאי, מעביר עליו שבעה סמנים ומבטלו, הרי דם נידה בעצמו, אם זה ודאי דם נידה, כאילו אתה אמרת, כתמים דרבנן. אבל ודאי דמני דלפי רבי חייא, הוא אומר, מעביר עליו שבעה סמנים ומבטלו. אז אפילו אם זה עדיין נמצא שם, הרי אפשר לבטל אותם. וזה נידה ודאי, זה דאורייתא. ואם אנחנו אומרים תומה בלואה שאפשר לצאת על ידי הדחק, עדיין נחשב תומה כמו ריש לקיש, הרי זה אמור להיות בעייתית כאן. אז אמר לי רבי, לא שנה רבי, אמר לי, סליחה, ריש לקיש עונה לו, רבי לא שינה רבי חייא מנעלי, אם זה לא ההלכה במשנה, ורבי רבי חייא למד מרבי, אז לא יכול להיות שרבי חייא חולק על רבי. זה משפט מעניין, כי יש מקרים שרבי חייא אומר דברים שונים מרבי, אז איך אפשר להגיד את זה? המפרשים מתמודדים עם זה, יש כאלה שמסברים שיש הבדל בין החילוק של כאן רבי חייא ממש הולך נגד המשנה, ובמקרים אחרים אולי זה לא שזה בניגוד מפורש למשנה, לא ברור בדיוק, אבל זה הוא בעצם מניח שמה שהביאו בשם רבי חייא זה טעות, זה לא נכון, ואם כן לא יכול להיות שהוא הלך נגד רבי, ואם כן זה לא קושי. עוד קושי, הייתי בי רבי יוחנן לריש לקיש. עכשיו אנחנו עוברים לדיני טומאה. אם יש רביעית דם ממת, עוברים לטומאת מת, שנבלע בבית, אם זה נבלע בתוך הבית, הבית טמא. כן, זה נבלע בתוך האדמה בבית, הרי הבית טמא, כי יש רביעית דם. רביעית דם זה השיעור, שיעור של דם שמטמא בטומאת מת. ואמר לי, הבית טהור. יש אחרים שאומרים הבית טהור, ולא פליגי. הבכלים דמעיקרא, הבכלים דבסוף. אם כשהאדם היה בבית בהתחלה, וזה לא, עוד לא נבלעה באדמה, אז זה מטמא את הכלים. אבל ברגע שזה נבלעה, זה לא, כבר לא מטמא את הכלים, וזה הפתרון לסתירה בין שני המקורות, או שתי הגישות. אומרים, זה כן, ולפי זה מה יוצא? שברגע שזה נבלע, זה כבר לא מטמא. נבלעה בקסות, כנל, אוקיי? אם זה נבלע בתוך בגד, אם מתכבסת ויוצא ממנה רביעית דם, טמאה, ואם לאו, טהורה. אם זה הרביעית דם, אם שיעור של רביעית דם יצא כשזה מחבסים, אז טמאה. אבל אם לא יצא שיעור רביעי, למרות שידוע לנו שיש רביעי בתוך הבגד, אם זה לא יצא, טהורה, למה? כי שוב, אם זה לא יצא, זה אומר שזה טומאה בלועה, וטומאה בלועה לא מטמא. אז איך אתה מסביר את זה ריש לקיש? אמר רב כהנא, מכולי רביעיות שאנו כאן. זה חלק מרשימה של הכולות שיש לגבי כל רביעיות של שיעורי דם, אוקיי, כולות בדם. שאני דם תפוסה דרבנן. זה נקרא של דם תפוסה. דם תפוסה זה מה שיוצא מהמת לפני שהוא מת וגם לאחר שהוא מת. אז אם יש רביעית דם שמורב מ... דם שיצא מהגוף של המת לפני שהוא מת, עם דם שיצא מגופו לאחר שמת, ולא בטוח אם היה רביעית שלמה מאחר המוות, אז זה רק תמי מדרבנן, ובגלל שזה תמי דרבנן, שוב, כן, לפי ריש לקיש, הוא מסכים עם רבי יוחנן, במקרה שזה רק דרבנן. אם זה דרבנן, אז תומה בלועה לא מתמי. Okay, עכשיו יש לנו את הקושי של ריש לקיש נגד רבי יוחנן. הייתי בריש לקיש לרבי יוחנן, כל הבלוע שאינו יכול לצאת, טהור. אז מה רואים כאן? אם זה לא יכול לצאת, טהור. היכול לצאת, טמא אפילו, אף על גב דלא נפיק. כן? זה נשמע שכאילו, אם משהו אפשרי, אפילו אם על ידי הדחק, כלומר, הסקת התנור, משהו כזה, הרי זה נשמע שזה טמא. אז זה מוכיח את דברי ריש לקיש. אז אמר הפאפה, פאפה בא ועושה סדר כאן. כל אחד דאין יכול לצאת, אוקיי, נקרא את לפי הגרסה שאין את המילים ולא הקפיד עליו, אם זה לא יכול לצאת בכלל, דברי הכל טהור. יכול לצאת והקפיד עליו, אם זה יכול לצאת והוא מקפיד, הוא רוצה להוציא את זה, דברי הכל טמא. אז כולם מסכימים שזה טמא. כי פליגי, המחלוקת שלהם, זה יכול לצאת ולא הקפיד עליו. אם זה יכול לצאת אבל לא אכפת לו, הוא לא משנה לו, אז מר סבר כיוון יכול לצאת, אף אגב דלא הקפיד עליו. ריש לקיש סובר, למרות שזה יכול לצאת, בגלל שזה יכול לצאת, למרות שהוא לא אכפת לו להוציא את זה, זה לא נחשב תומה בלועה, בגלל שזה יכול לצאת. ומר סבר, רבי יוחנן סובר, אף אגב דיכול לצאת, אם הקפיד עליו אין, אי לא, לא. זה שזה יכול לצאת, זה לא כל כך משנה. זה משנה, כאילו, כי אם זה לא יכול לצאת, אז זה משהו אחר. אבל אם זה יכול לצאת, זה תלוי אם הוא מקפיד או לא מקפיד. אם הוא מקפיד עליו, אז אנחנו נגיד שזה מתאמה, ואם הוא לא מקפיד עליו, הרי זה לא מתאמה. Okay? וכך רב פאפה מבין את דבריהם, ובכך הוא פותר את הקושי שריש לקיש הביא, כי יכול לצאת, כן, תלוי ב... לפי זה, הברית, הכל הבלוע, שאינו יכול לצאת טהור, אבל היכול לצאת טמא, יכול לצאת טמא אם הוא מקפיד. ואז רבי יוחנן יסביר, אם הוא יקפיד, כך קוראים את הברית, ואז אין בעיה.